אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
שר ביטחון לשעבר, שר החוץ לשעבר, יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן. שלום.
שלום.
מה שלומך?
קשה להגיד. תראה, אנחנו רק אתמול פתחנו את הבוקר עם עוד הודעה מצמררת. הותר לפרסום. והשאלה שאני שואל את עצמי בימים, בחודש האחרון, מה עוד אפשר לעשות על מנת למנוע את השכול, את הכאב? איך יכול להיות שאנחנו מדשדשים כבר 644 ימים ברצועת עזה, למרות גבורתם האינסופית של חיילי צהל? איך מתקבלות ההחלטות? האם ההחלטות בקבינט מתקבלות על בסיס שיקולים ביטחוניים או שיקולים פוליטיים? כי אין שום הסבר הגיוני למה אנחנו שם 644 ימים. והשאלה, מה אפשר להשיג בעוד 20 או 30 יום שאנחנו נמשיך להיות, או לא יודע עוד כמה ימים? מה נשיג?
לא יודע, תראה, אתה אומר דברים מאוד חריפים, שמזה משתמע שממשלת ישראל בעצם פועלת על פי שיקולים אישיים של ראש הממשלה. זה מה שיוצא...
שיקולים פוליטיים, לא אמרתי שיקולים אישיים.
שיקולים פוליטיים, בסדר.
אני חושב שנתניהו ענה בקולו ונתן את התשובה. אני לא יודע אם יצא לך להקשיב לשיחה שלו עם מנהיג הליטאים הרב הירש.
שמעתי.
שהוא מדבר בקולו, אומר, אני פיתרתי את שר הביטחון גלנט ואת הרמטכ"ל הרצי הלוי, לא בגלל הכישלון, לא בגלל האחריות שלהם על הטבח בשבעה באוקטובר, אלא בגלל שהם התנגדו לחוק ההשתמטות. אני גם לא מבין.
הוא לא אמר את זה בדיוק ככה.
לא, הוא אמר את זה בדיוק ככה.
חוק ההשתמטות?
כן, הוא אמר על חוק הגיוס.
חוק הגיוס הוא אמר.
כן, אבל זה חוק ההשתמטות. מה שהם מקדמים, אין שום קשר לגיוס. אני גם לא מבין איך שצהל אומר שאני זקוק, שאנחנו בצהל זקוקים כרגע ל-12,000 לוחמים, חיילים, איך במקביל אפשר לקדם חוק ההשתמטות?
אני אענה לך על זה, אם אני יכול. תראה, בזמנו, ישבתי די הרבה עם שר ביטחון בוגי אלון, ובוגי אמר לי, תראה, זה יותר פוליטיקה. אם אתה חושב שאני כצהל, כרמטכ"ל, כשר ביטחון, יכול לגייס עכשיו 20,000, 30,000, זה לא נכון. אז אמרת לו, מה אתה כן מסוגל? שאלתי אותו. ואז הוא אמר לי, אני יכול לגייס כמה אלפים. אבל אני מציע שזה יהיה בהידברות, עכשיו בממשלה.
סליחה.
לא, רק אני אסיים. שזה יהיה בהידברות ולא בחוק, כי בחוק אנחנו מכניסים להם אצבעות לעיניים. זה אמר לי בוגי אלון.
תשמע, קודם כל, החוק נכון להיום מחייב לגייס את כולם.
זה נכון.
וצהל...
כי פקע מה שבית המשפט
העליון...
ההוראת שעה.
נכון, זה אחד. וצהל קודם כל חייב למלא אחרי החוק. זה מה
זה
שאנחנו
נכון.
מצפים. דבר שני, כרגע אומר צהל, לא, בוגי, דיברת איתו
זקוק...
ב-2016,
נכון.
ל-2015, לא יודע מתי, אבל
נכון.
כרגע ב-2025,
זקוקים לחיילים.
12,000 חיילים, זה המינימום שצהל
נכון.
כרגע זקוק. ויתרה מזאת, אתה יודע, אנחנו פה שולחים מילואים, צווי 8 למילואימניקים כבר, לא יודע, פעם רביעית, פעם חמישית. אתה יודע, אצלי גם בלשכה, כל אפילו הבנות, כולם התגייסו, היועצת הפוליטית שלי קיבלה עכשיו זימון רביעי לעוד 79 יום מילואים. אז אני אומר לך, זה פשוט בלתי מתקבל על הדעת, כמו שההחלטה, שהיא החלטה לדעתי מטורפת, שאנחנו מעבירים את המזון, סיוע הומניטרי לרצועת עזה. אז מצד אחד אנחנו מאכילים את המחבלים, ומצד שני אנחנו שולחים חיילים להילחם בהם. זה לא יכול להיות. הרי בישיבת קבינט האחרונה, לפני שראש הממשלה יצא לארצות הברית, יצאו הדלפות, וצהל הודיע שרוב הסיוע המוניטרי נשדד על ידי חמאס. אז מבחינתי זה פשוט דבר שהוא לא מתקבל על הדעת, וזה בא מהכסף שלך ושלי, זה בא מכספי משלם המיסים הישראלי. אני גם לא יכול לקבל את ההשתלחות של שר האוצר ברמטכ"ל, בישיבות קבינט, וראינו את כל החילופי דברים, ואני עוד פעם שואל אותך, תראה, הרי קבע הרמטכ"ל, מהלך צבאי מיצה את עצמו. אם הוא מיצה את עצמו, אז למה אנחנו יושבים שם? אתה יודע, מה שקורה בפועל, מבחינת הצבא, זה דבר הכי מסוכן. צבא בשטח אויב חייב לתמרן. אם הוא לא מתמרן, אם הוא מדשדש, אז אויב לומד אותו מתי חילופי משמרות, מתי הספקה, איפה תצפיות, ועל זה אתה משלם מחיר יקר מאוד. עכשיו, אני שואל גם, אחרי 644 ימים, מה עוד ניתן לעשות שלא עשינו באותם 644 ימים? אי אפשר כל פעם לרצות, פעם אחת מפלגות חרדיות, פעם אחת את סמוטריץ', פעם אחת את הקהילה הבינלאומית. רק אתה יודע, שלשום יושב דרמר עם ויטקוף, עם נציג קטר, והוא מסביר שראש ממשלה אולי כן היה רצה להקשיב לרמטכ"ל וללכת על עסקה בפעימה אחת ולהחזיר את כל החטופים ולצאת מרצועת עזה, אבל הוא מסביר, יש לחצי מבפנים, הוא לא מקבל החלטות לבד. אתה לא יכול לקבל בהזדמנויות האלו, במקרים האלו, החלטות על בסיס שיקול פוליטי.
תראה, העלית פה הרבה נושאים, אני ברשותך רוצה להתייחס לכמה מהם.
לא, אני העליתי שני נושאים. אחד, איך אנחנו מונים עוד קורבנות, עוד שכול, עוד כאב, ובאמת פה משפחות הקריבו את הבנים שלהם. ודבר שני, ואתה, כל החלטה שאתה מקבל כשזה נוגע לחיי חיילים, אתה חייב בחרדת קודש. אתה חייב
צודק.
לשקול כל דבר.
אתה צודק.
ודבר השני אבל... ששאלתי, איך מתקבלות ההחלטות? כשאני שומע שראש ממשלה מסביר שהוא פיטר את גלנט ואת הרצה לוי כדי לרצות מפלגות חרדיות, כי הם הפריעו לו לקדם את חוק ההשתמטות, לא על הכישלון שלהם הנוראי בשבעה באוקטובר.
על זה נדבר, אני רוצה אבל ברשותך לשאול. התנאים שהחמאס מציב בפנינו, הם תנאים שהם, אני לא יודע, אתה היית שר ביטחון, אני לא. יציאה מציר מורג, יציאה בכלל, כללית, מרצועת עזה, שחרור מחבלי נוחבה, ביניהם כאלה שמגיע להם שהם יובו לדין ואפילו יארגו אותם, והתחייבות שלא לחזור ללחימה. עכשיו, כשאתה לוקח את כל המכלול הזה, שבינתיים מתחילים טיפה לרדת מהעצים שלהם בגלל הלחץ הצבאי, זה לפחות מה שנאמר, אני שואל אותך, הדברים ברורים, החיילים צריכים לחזור ומיד, אבל השאלה היא האם אתה יכול להיענות לכל אותם דרישות שנראות דרישות שכאילו הם ייצאו עם דגלים מונפים, ניצחנו.
תראה, מה שאני מציע, להקשיב לרמטכ"ל, אתה יודע, אני פוליטיקאי ואתה יכול להגיד לי, אתה בא עם אינטרסים כאלו אחרים. אייל זמיר מונה על ידי ממשלה רק לפני הממשלה הנוכחית, ממשלה נכון. השישית של נתניהו, רק לפני כמה חודשים. ואני אומר לך, מצטט מה שאומר הרמטכ"ל. אומר, מהלך צבאי מיצה את עצמו ושחרור החזרת החטופים, זה המטרה, זה היעד העליון שלנו. ומעבר לזה אתה מבין שלהחזיר את כל החטופים בפעימה אחת משמעות הדבר לצאת מרצועת עזה.
חמאס לא מסכים,
סליחה,
רוצה שתי פעימות.
לא, לא, לא,
ויש לו דרישות ל...
סליחה, אתה פשוט לא, חמאס היה, לו ממשלת ישראל הייתה מסכימה
לסגת מכל הרצועה.
מסגת כל הרצועה, לקבל הפסקת אש, היה אפשר כבר לפני שנה לקבל את כל החטופים בפעימה אחת.
אבל אז היית נותן להם אפשרות להשתקם שוב?
סליחה, למה אתה...
אני שואל.
אז אתה שואל, אז תן לי לסיים. תראה, הרי אנחנו הגענו להפסקת אש בלבנון, והערבים לאותו הסכם זה צרפתים ואמריקאים.
שזה לא מכובד.
שמאז הפסקת אש לא היום אחד שלא פעלנו בלבנון, כולל השבוע, וכבר חיסלנו יותר מ-200 מחבלים של חיזבאללה בלבנון. אותו דבר כאן, חמאס לא יהפוך לשלום עכשיו, וברור שבהסכם לפחות, מה שאמריקאים דורשים, שכל הסיוע הזה ילך לשיקום עבור אותם מסכנים שנותרו ללא דיור וכו'. ברור לך ולי ששק מלט ראשון או ברזל הראשון שיכנס לרצועת עזה ילך קודם כל לשיקום אותם מנהרות. ולכן לצהל תהיה כל הלגיטימציה וכל הצדקה לפעול בצורה באמת הרבה יותר
איך אפקטיבית. איך תחוף את זה? תיכנס שוב?
קודם כל יש לך חיל אוויר ויש לך טילים לפחות לטווח קצר, ואתה כמובן תצטרך לעשות גם כניסות ויציאות, אבל לא להישאר, לא להישאר שם, לא לדשדש שם. אבל ברור לך שמבחינתנו קודם כל, ופה התעדוף חייב להיות ברור, זה קודם כל להחזיר את החטופים. תחזיר חטופים ואתה תהיה חופשי לפעול. היום אתה פועל שם עם סכין יפני במקום לפעול עם גרזן. כל הזמן חשש לחיי החטופים. ולכן אתה משתחרר, אתה חופשי, אין לך מגבלות. אתה יכול באמת שם לעשות מה שתרצה. גם פשיטות על הקרקע, גם מהאוויר, מכל כיוון. כלומר, יש
טוב, שאלה אחרת.
ואני אומר לך, מי שמדבר על הניצחון על חמאס, צריך להבין, כדי לנצח את חמאס, צריך קודם כל להחזיר את החטופים, ואז אתה, הידיים שלך לגמרי, אתה
לא
חופשי.
לא כבולות.
לא כבולות, אתה לגמרי חופשי. אגב, ב-2016, אייל זמיר, אז אלוף פיקוד הדרום, הציג לי כשר הביטחון תוכנית שנקרא צלע איתם לכיבוש מלא של רצועה ומיתות חמאס, וזה היה אמור לקחת 45 ימים.
ולמה זה לא בוצע?
זה לא בוצע, זה כבר שאלה אחרת, אבל
זאת שאלה.
כי גם היום לא ניתנת פקודה לכיבוש מלא.
אבל אז אתה היית שר ביטחון.
סליחה, אני ניסיתי, אני התפטרתי על זה, זה בדיוק הסוגיה. איך שר ביטחון צריך לקבל החלטות על בסיס שיקולים ביטחוניים או פוליטיים?
אוקיי, מה היה השיקול אז שזה לא התקבל?
ב-13 לנובמבר 2018, עד אז ניסיתי כמה וכמה פעמים.
לפני 6 שנים.
עד 18 ניסיתי כמה וכמה פעמים לשכנע את נתניהו לתת מכה מקדימה לחסל את בחירי חמאס. היה מבצע לשולחן, הם כולם היו לכוונת, מבצע שנקרא שולחנות מוזיקליים, כיסאות מוזיקליים, היה צריך רק ללחוץ על הכפתור ולחסל את סינואר ואני ואת כל הבחירים. מי שמנע את זה פעם אחרי פעם היה נתניהו. אגב, שמעת גם את שני ראשי שבא, גם את יורם כהן, גם את נדב ארגמן, גם הם סיפרו שהם באו עם אותה בקשה לנתניהו ופעם אחרי פעם ענה. אז ניסינו לשכנע, זה לא הלך. 13 לנובמבר 2018, ישיבת קבינט בקריה מ-9 בבוקר עד 3 בצהריים. אני דורש באמת להתחיל בפעולה נרחבת למיתות שלטון החמאס, לתת מכה מקדימה. נתניהו מתנגד בתוקף ומדיע פעם ראשונה לקבינט שהוא החליט על המדיניות ההסדרה, קרי הזרמת כסף קטרי לתוך הרצועה.
אתה היית נגד?
מה זה נגד? אני למחרת היום, זה 13 לנובמבר, ב-14 לנובמבר אני מכנס מסיבת עיתונאים, ואני אומר שהחלטת קבינט מאתמול על הפסקת אש עם חמאס בשילוב כסף קטרי שיכנס מדי חודש, זאת קנייה לטרור. אתם קונים שקט לטווח קצר במחיר פגיעה קשה בביטחון לאומי לטווח ארוך. מכיוון שזה, אתה יודע, פצולה מכל זווית, בכל זאת זה קרה פעם אחת בהיסטוריה של מדינת ישראל ששר הביטחון התפטר בעצמו. כל המצלמות מכל זווית, אם תיכנס עכשיו לאינטרנט תוכל לראות את המסיבת עונים ואת האמירה הזאת, זה נאמר בכל רם. אני כשראי הבנתי שיש פה הפקרת ביטחון, אני לקחתי אחריות, אמרתי אני לא הצלחתי לשכנע, לא הצלחתי להעביר את ההחלטה בקבינט, לקחתי אחריות והתפטרתי.
טוב, בוא נתקדם. מחר בא אליך בנט, הוא כבר היה אצלך, כבר דיברתם. האם שיתוף פעולה עם בנט, כשאתה מספר 2, בא בחשבון, כן או לא?
תראה, קודם כל בבחירות האלו אני מועמד לרשות ממשלה.
זה נכון.
2.
אבל אנחנו יודעים שהדינמיקה יכולה להיות...
דינמיקה יכולה להיות כל דינמיקה.
נכון.
אבל אנחנו נפגשנו עם בנט, גם עשינו סקרים. עד היום מה שראינו, שריצה משותפת מביאה פחות מנדטים,
נכון,
מריצה הנה. בנפרד. אז לכן אנחנו כרגע רצים בנפרד. לא כרגע, אנחנו ישראל ביתנו, כדי להעביר, אנחנו נרוץ עד הסוף בנפרד. ונראה.
תראה, בסוף. לפחות לפי אחד הסקרים שנמצא פה לפניי, בנט מקבל 24 מנדטים, הליכוד 27, ואתה מקבל 9. אבל אם אתה רץ לבד ובנט לא, אתה מקבל 15 אולי יותר מנדטים. זה לא כך מסתדר, לא?
תראה, הסקרים...
זה... כן, אני יודע, צריכים להריח אותם, לא לשתות.
לא, סקרים זה כלי חשוב, אבל אתה לא יכול לפעול כמנהיג על פי הסקרים.
אבל זה נותן לך אינדיקציה.
סליחה? אתה חייב לפעול קודם כל לפי מה שאתה מאמין. לפעמים זה מאוד לא פופולרי, ולפעמים...
זה מאוד לא פופולרי שאתה מוכן לפי הסקרים לרדת מ-15 מנדטים...
דוד, אני רק אשמח אם תתן לי להשלים.
אני תמיד נותן לך.
כן, ובדרך כלל אתה נאלץ לשחות נגד הזרם, ואני כל החיים שוחה נגד הזרם. ואין לי שום בעיה, אני מאמין בצדקת דרכי. אני מאמין במה שאנחנו מייצגים, ואני מאמין שאנחנו נוכל להיות מפלגה שתרכיב ממשלה מיד אחרי.
שאתה בראשה.
כן.
תראה, זה, רציתי להגיד את זה, אבל באמת לא רציתי לעצור אותך, זה לא רגיל כל כך שעומד לי כאן בפניי מנהיג, שעשה דבר או שניים בחייו, אמרנו שר ביטחון, שר חוץ ועוד ועוד ועוד, ואומר לי, אני מוכן שיהיו לי 9 מנדטים, ורגע, רגע, לפי הסקרים, לפי הסקרים.
לפי אחד הסקרים.
לפי אחד הסקרים, אתה צודק. לעומת סקרים אחרים שאומרים, בקונסטלציה אחרת יש לי 15, אולי יותר. אבל צדקת הדרך שלי מובילה אותי, שאני צריך להחליף את נתניהו, ובקונסטלציה הזאת, גם אם יהיו לי מעט יותר מנדטים, אני מוכן ללכת. זה לא בדיוק, לא כל מנהיג מדבר כך.
תראה, קודם כל, אני ראיתי הרבה מאוד סקרים.
נכון, גם אני.
לצערי, אתה יודע, זה הפך למין תעשייה.
נכון.
כבר להמונים.
אתה יודע מה מצחיק? המצחיק שאתה רואה בערוץ 14, אתה רואה 36 מנדטים, בערוץ 12 אתה רואה 24 מנדטים, וב-13 אתה רואה 12 מנדטים.
אז לכן...
איך זה מסתדר?
אז לכן הכל ברבון מוגבל.
נכון.
במידה רבה זה הפך מכלי מדידה לכלי השפעה, אתה יודע, לתודה, כל הנושא הסקרים. זה פחות מדידה, יותר השפעה לתודה, לתודה של הציבור. אז לכן כל הסקרים צריך לקחת ברבון מוגבל. אבל הדבר החשוב שלמנהיג תהיה דרך, שזה לא איזשהו אופורטוניסט שעושה סקר ומיד...
מזיז.
משדר את בדיוק מה שרוצים ממנה לשמוע. חייבת להיות גם נכונות לקחת סיכונים. כשאני התפטרתי מתפקידי כשר הביטחון, אמרו לי, אתה מטורף, מה אתה עושה? אתה קובר את עצמך, לא היה תקדים ששר הביטחון התפטר בעצמו. זה לא יכול להיות, אבל ככה לקחתי, אתה יודע, הרבה אימורים, אבל לא אימורים, הרבה צעדים שהם צעדים קשים, אבל אמנתי שזה היה נכון. אתה יודע, כשהחליטו להגיש נגדי כתב אישום, הייתי שר החוץ. אני באותו רגע אמרתי, תודה רבה, אני מתפטר מתפקידי כשר החוץ, אני מוותר על חסינות. אמרתי לעורך דין שלי יעקב ויינרצל, אמרתי, יעקב, תדאג לקבוע 8 ישיבות בשבוע, אני רוצה לרוץ בכל הכוח, מהר ככל האפשר, אני לא רוצה פה למשוך, ובאמת, תוך...
משכו אותך 17 שנה.
כן, משכו אותי 17 שנה, וכשכבר החליטו להגיש אגב כתב אישום, אני כבר הלכתי לבגץ, אמרתי, תחליטו, או שאתם מעמדים אותי לדין או סגרים את התיק, אתם לא יכולים להשאיר אותי תלוי באוויר כל הזמן, אבל כשכבר הוגש כתב אישום, אמרתי, תרוץ בכל הכוח, אנחנו תוך שנה סגרנו את הסיפור, פחות משנה.
איך, אתה יודע מה? איך זה יכול להיות שמנהיג בסדר גודל שלך, או כל מנהיג אחר, נתניהו, הפרקליטות, בתי המשפט, מושכים את התיקים כל כך הרבה זמן, תוך כדי פגיעה בביטחון המדינה. ואני יכול לומר את זה בצורה ברורה ומוחלטת. כי אף אחד, חזק ככל שיהיה, לא יכול להתמקד ולהתמסר לעבודה שלו, אם תלוי ועומד מעליו כתב אישום בעייתי.
יש לחדשות בשבילך. בדרך כלל מנהיג מתמודד עם מספור לוחצים. הלחץ של הפרקליטות, זה רק אחד הלחצים. יש לחצים לא פחות חזקים מכל כיוון.
שנת בלילה?
תשמע, אני יכול להגיד לך שגם לפני פסק הדין במשפט שלי, אחרי 17 שנה, אני ספרתי עד אחד ונרדמתי. מ-7 באוקטובר אני... בשבילי זה כבר משימה להירדם בלילה, ואני... במשך השבוע ישן ממוצע איזשהו 4 שעות. ועדיין זה משימה.
ואיך אתה מתפקד עם 4 שעות?
אני מתפקד, תראה, אני עם השנים פיתחתי תכונה של גמל.
ישן איפה שאפשר?
לא, אני יום שישי באמת ישן גם בצהריים, גם בלילה.
אתה אומר לי בעצם, עכשיו הבנתי את הרמז. דוד, ביום שישי אל תתקשר אליי.
יום שישי גם בלילה, בין שישי לשבת, אני מרביץ כמה שאפשר. בשבת בצהריים, עוד פעם ינסה קצת לישון שעה-שעתיים. ואז אני רץ כל השבוע. כן, זה כבר עם השנים.
טוב, שאלתי אותך שאלה, לא ענית לי.
לא, אני...
לא, אני...
עניתי לך ואני...
ענית לי בעקיפין. בנט ואתה מתמודדים על ראשות הממשלה. בנט ואתה יודעים שזה או אתה או הוא. אתה תהיה מוכן לוותר לו כמספר 2?
תשמע, אני לא מוכן לוותר בטח לאף אחד. אני חושב שאני בא... עם כל הנתונים.
אבל אתה יודע, הקונסלציה של הפוליטיקה לא תמיד הולכת לפי הרצון.
אנחנו כרגע לא מחלקים אור אדום שעוד לא צדנו.
אתה חושב על זה?
קודם כל צריך להביא מקסימום מנדטים. ואחר כך אפשר באמת לדבר על כל השאר. אבל אני רציתי עוד לסיים לך, תשמע. אם יש משהו שאני לא נרדם וחורה לי עד היום, באותו בוקר, 7 באוקטובר, 6:30 התקשר אליי הדובר שלי, אומר, תשמע, משהו קורה שם באותה פאזה, אף אחד לא מבין שמדברים על המחבלים, על זה. אתה יודע, אני, כנראה אני הייתי היחידי שמיד הבנתי מיד מה קורה שם, כי הזהרתי. אתה יודע, כשאני נתתי לנתניהו ב-21 לדצמבר 16, נייר, כתוב 11 עמודים, נתתי לו פירוט מדויק מה מחכה לנו. הרי לא סתם. וזה היה אחד לאחד. לא דומה, לא בערך, אחד לאחד. כתבתי באותו נייר שכוח נוח הולך, עומד לפלוש למדינת ישראל, לכבוש יישובים, לקחת בני ערובה, לזעזע דאטקל.
איך לא צעקתם? איך אתם והמערכת וכולם... תשמע,
אי אפשר לצעוק יותר ממה שצעקתי.
אתה היחידי שצעקת אולי.
נכון, ואני הזרתי גם לפני זה.
אבל התקשורת ישבה בשקט, שום דבר לא זז ממקומו עד השבעה לאוקטובר, אולי פרט לך.
דוד.
ואני רוצה להבין איך זה קורה.
דוד, יתרה מזאת, 10 ימים לפני 7 באוקטובר, אני מבקר בעוטף עזה עם גדי ירקוני, אז ראש מועצה אזורית אשכול. גם זה מצולם מופיע, אנחנו הולכים לאורך הגבול, אני לא רואה אף חייל. אני שואל אותו, איפה פה חיילים? מה, לא מבינים שפה תהיה פריצה? זה 10 ימים. יום לפני 7 באוקטובר, ב-6 לאוקטובר, יוצא איתי רעיון בידיעות אחרונות, שחור על גבי לבן, אני אומר, תתעוררו, מצב כרגע יותר גרוע מלפני יום הכיפורים.
זאת אומרת, הם ואתה ראיתם, הנוח'בה אני... ואתה ראיתם, מה הולך לקרות,
לא מבין,
ואף אחד לא ידע כלום.
לא מבין, כל הסימנים היו...
משהו שאני...
ומאז, אתה יודע, אני שואל את זה, מה עוד לא עשיתי
איבט, כדי להעיר? אני רוצה לשאול אותך משהו. היו סיפורים, אתה בטח יודע אם זה כן נכון או לא, שב... ערב או יום קודם למתקפה הנפשעת, שירות הביטחון הכללי נתן הוראה להוציא מספר בכירים שהיו בעוטף. היה או לא היה?
תראה, זה לא מעניין ואני לא מתכוון להתייחס. תראה, מה
אבל אתה יודע אם היה או לא היה?
אני לא מתכוון להתייחס.
רק שנייה, היה או לא היה?
תראה, מה שיותר חשוב, דוד, אתה יודע, מעולם לא היה מחסור בחומר מודיעיני.
שאלה איך אתה מפרש אותו.
מה, איזה מסקנות אתה מביא? אתה יודע, גם לפני יום הכיפורים היו לנו התראות.
בדיוק, יום כיפורים.
גם אצל סטלין לפני פלישת היטלר לברית המועצות, גם 11 ספטמבר בארצות הברית, היה להם כל החומר מודיעיני, ואף אחד לא הפיק למסקנות נכונות. ושאלה, מה אתה עושה כדי בפעם הבאה למנוע את זה? הרי זה שכרגע כולם, כן, כן,
מנוי וגמרו אותך להיות בממשלה הבאה?
תראה עוד פעם.
עם הקונסטלציה מסתדרת.
תראה, אנחנו רשמנו 7 סעיפים. אמרנו, מבחינתנו זה מסט בקווי יסוד.
מה הם?
הסעיף הראשון, החלטה ראשונה של הממשלה הבאה, הקמת ועדת חקירה ממלכתית. החוק הראשון שממשלה הבאה תקבל זה חוק גיוס לכולם, לא לחרדים, לכולם. יהודים, מוסלמים, נוצרים, דרוזים, צ'רקסים.
כולל ערבים?
כמובן, אני הגשתי כבר פעמיים את החוק הזה, לא הצלחתי להעביר, כשהוא כולל 2 מסלולים. מסלול צבאי ומסלול אזרחי. קודם כל, כולם מגיעים לבקום. צהל מחליט את מי הוא רוצה למסלול צבאי. אז נניח שבוגר ישיבת מיר, או המברך מישיבת מיר, או צעיר מאום אל-פחם, לא יקחו לקורס טייס, ולא לסיירת מטכ"ל. הוא יכול ללכת לעבוד בכבאות, ובכוח עזר בבתי חולים, ומשטרה, והרבה מאוד משימות אחרות. אבל גם המסלול אזרחי, מי שינהל זה לא מחרים, זה לא עמותות פרטיות, זה אגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון. הסעיף השלישי שהוא מבחינתנו מסט, זה חוקה. אנחנו מדברים על החוקה לישראל.
בלי חרדים אתה יכול לעשות חוקה?
כמובן. אם החרדים לא הצליחו עד היום לעשות חוקה, אני לא יודע אם אתה מודע, ב-14 למאי 48, כשהכריזו להקמת מדינת ישראל, הכריזו שעד 1 באוקטובר 48.
ומה אמר בן גוריון, אתה זוכר?
ומאז זרמו
הרבה. אני לא יכול לעשות את זה, החרדים.
כן, נכון. אז לכן אתה יכול לעשות את זה בממשלה שיש לך רוב, גם בלי חרדים, אבל בכל אופן זה הסעיף השלישי. הסעיף הרביעי, אתה חייב פה פשוט לכפות את זה לימודי ליבה על כולם. לא יכול להיות שיש לך פה מוסדות פטור, שיש צעירים בגיל 18 שמעולם לא למדו לא אנגלית, לא מתמטיקה, לא מחשב. ואני אומר לכם, מבחינתנו זה 4 מקצועות. בנוסף למתמטיקה, אנגלית ומחשב, זה גם תנ"ך. אתה חייב לחייב את כולם לימודי ליבה. מי שלא מוכן לימודי ליבה, שלא יקבל גרוש אחד מהמדינה. אין מושג כזה מוסדות פטור. עוד 3 סעיפים אחרונים, מגבלת 2 קדנציות לראש ממשלה, לא יותר. חבר כנסת עם כתב אישום לא יכול להיות מועמד לראשות ממשלה. וסעיף אחרון בנושא גיור, דוח ניסים. קבלת דוח ניסים, משה ניסים, בנושא גיור.
ללא כל
זה
אותם...
זה 7 סעיפים שאנחנו ברור. נדרוש, בלי זה אין לנו מה לחפש.
זאת אומרת...
זה קווי יסוד.
הבנתי. קווי היסוד שלך הם מאוד ברורים. יש פה 2 שאלות. אחת, יגיד לך בנט, או לא חשוב מי, אני מצטער, בוא נתחיל עכשיו עם חלק מהסעיפים
לא,
עליו.
לא, 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 לא.
אנחנו... רגע, זאת אומרת אין ממשלה.
למה? איך? אני חושב שכולם, זה הקונסנזוס הלאומי הרחב.
אז זהו הקונסנזוס, אתה לא יכול, אין לך מספיק מנדטים כדי...
לא, אני בטוח שיהיו לנו 64 מנדטים של מפלגות ציוניות. מה?
איך אתה, איך הארתמטיקה?
אנחנו נחזור אחרי הבחירות הבאות ותראה את החשבון.
אנחנו נדבר תוך כדי.
לא, לא, אבל מעניין בסוף התוצאה, תרשום תאריך.
כמה אתה נותן?
אני אומר שאנחנו נגיע ל-64-63 מנדטים.
זה מוקלט.
כמובן.
אתה נשמיע לך.
גם סיכמנו שאחרי הבחירות מיד נחזור לכאן.
זה, it goes without saying. תראה. מדינת ישראל, ואתה יכול פה באמת להגיד לצבא, גם לממשלה, יישר כוח על כל מה שהבאנו כתוצאה מהמלחמה הזאת הנוראית. אבל יש לנו, ואתה תסביר לי, מה אנחנו עושים עם ג'ולני בצפון? הרי על ראשו של ג'ולני הוקצב פרס של 10 מיליון דולר, ועכשיו מתנהלות שיחות לקראת הסדר מדיני איתו. האם יהפוך קושי אורו?
תראה, זה לא ענייננו.
מה, הוא יושב לך בגבול?
מה שכרגע צריך להבין, האם אפשר להגיע להסדר עם סוריה, ולקבל את השטמפל, את החותמת דה יורי, לא דה פקטו, שהם מכירים בריבונות ישראלית אל רמת הגולן. אם כן, אז שווה להגיע איתו להסכם. אני אומר לך, שווה להגיע, ויש שם עוד כמה סעיפים, זה כבר לא סוד, פורסם, היו פגישות ישירות, יש שיחות ישירות בין מדינת ישראל לסוריה. נראה שפה אינטרסים חופפים כרגע, אם אנחנו נשיג את ההכרה גם של סוריה וגם של קהילה בינלאומית על הריבונות שלנו על כל רמת הגולן.
אנחנו מסודרים.
אני אומר לך, אנחנו נתמוך.
עכשיו שאלה, תראה, לפני 4 חודשים, 5 חודשים, כתבתי מאמר במעריב את ג'רוזלם פוסט, כשהכותרת הייתה, המצרים מתעוררים. אם אנחנו מביטים בדוחות המודיעין, וקוראים את השטח, יש שם דיוויזיות, שלא בהתאם להסכמות שהושגו, וההסכמים שנחתמו בין ישראל ומצרים. ושנשאלת השאלה, הקנים שלהם מופנים לעבר ישראל, והסיפורים שלהם על דאש וכולי וכולי, אתם לא צריכים שזה טנקים שמכוונים לעבר מדינת ישראל. אדוני שר הביטחון לשעבר, אתה יכול לתת לי איזשהו הסבר?
לא.
תשובה?
לא, אני מקווה שהפנית את השאלה לשר הביטחון הנוכחי.
הפניתי את השאלה.
מצוין, אז אני...
אבל אין עדיין תשובה.
אני מעדיף לא להיכנס לסוגיה הזאת.
למה?
אך?
אנחנו דואגים.
עוד פעם, נוכח, יש...
היישובים שנמצאים שם...
אני מציע שתפנה את השאלה הזאת לראש הממשלה, לשר הביטחון.
אתה מדבר איתם על זה?
לא.
אתה הפנית השאילתה?
אני לא מדבר איתם.
אני לא, אני אומר, אתה הפנית איזה שאילתה? אז זאת,
תרשה לי פה לסיים בנקודה הזאת.
טוב. מה היה הסלוגן שלך לבחירות?
אנחנו נחליט כשיהיו בחירות, קודם כל שיהיו בחירות, ובהתאם לכך אנחנו נחליט גם על הסלוגן וגם על הרשימה.
הייתי יכול להישאר איתך עוד חצי שעה, אבל זמננו תם.
תודה.
שר הביטחון לשעבר, שר חוץ לשעבר, אביגדור ליברמן, תודה.
תודה.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.